אז אנחנו בהערת הרמב"ן על הרמב"ם שורש חמישי, והרמב"ם מציע שאין לי ראוי למנות טעם המצווה מצווה בפני עצמה. והרמב"ן תקף את הרמב"ם, הוא אמר שהרי לפי שיטתו, אז היינו צריכים להגדיר, אם כל פעם הרמב"ם אומר שהטעם הוא מגדיר את המצווה והוא לא מצווה בפני עצמה, אז הרמב״ם היה צריך להגדיר שלא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה, בגלל לא תחתי את הארץ, ואז זה מצווה רק בארץ ישראל, ועל כל העריות, הרי כתוב ולא תחתי את הארץ, על כל העריות, אז אם אתה תאמר שזה רק טעם המצווה, וזה מגדיר את המצווה, אז זה לא צריך, וזה לא מצווה בפני עצמה ולא תחתי את הארץ, אז אולי כל העריות רק עשרות בארץ ישראל, וכבר מנה הרב עצמו זל להבין שהם בנותני טעם יותר מאלו. הרמב"ן עכשיו תוקף את הרמב"ם, הוא אומר, הרמב"ם גם לא עקבי הוא בעצמו, שהרמב"ם בעצמו מנה דברים שלפי דברם הם היו צריכים להיות עוד יותר נחשבים כטעם למצווה ולא מצווה בפני עצמה. אבל רבותינו זל עושים אותם מניעות, כמו שאמרו בגמר יומה, אמר רחבה, אמר יהודה, המקרא בגדי כהונה, לוקש נאמר, לא יקרא. הרי מה כתוב? שלמעיל צריך לעשות, ועשו למעיל כפי תחרה יהיה לו סביב, לא יקרא. אז התורה אומרת, תעשה לו כפי תחרה, זאת אומרת, תעשה כפל לצוואר של המעיל, כדי שלא יקרא. אז מה אנחנו רואים בגמרא? בפסוק משמע שהפסוק נותן טעם. למה אני רוצה שתכפיל? למה תעשה כפי תחרה? למה שתכפיל את הצווארון של המעיל של הכהן גדול כדי שלא ייקרא? זה טעם. ואילו הגמרא ביומה אומרת שזה לאו בפני עצמו. מתקיף לרב אחא בר יעקב, דילמה אחיקא אמר רחמנא, עבד ליה שפה, שפה יהיה לפיו סביב, כפי תחרה לא יקרא. אולי פה התורה אמרה ככה, תעשה לו שפה, כי היכי דלא ליקרא, כדי שזה לא יקרא. ואז הגמרא מציעה, אולי נבין כמו שהרמב״ם אומר, שזה בסך הכל טעם, והגמרא עונה, מי כתיב כדי שלא יקרא? זאת אומרת, הגמרא נותן לנו פה יסוד, שאם לא כתוב בתורה כדי ש, אז גם דבר שנראה לך שהוא נתינת טעם, הוא לא רק נתינת טעם, הוא בעצם מצווה בפני עצמו. וכן אמרו שם, המזיח חושן מעל האפוד לוקה, והמסיר בדארון לוקה, ובחירולה נקשו שהם טעמים למצווה שקדמה, דהכי קמה רחמנה, אבדין הוא שפיר כדי שלא ייזח החושן ולא יסורו. משמעות הפסוקים הגמרא מציעה, שהתורה אומרת, תעשו את השרשרות של החושן כדי בצורה שלא ייזח החושן מעל האפוד, שזה תמיד יהיה מחובר בצורה הדוקה, ואז הגמרא אומרת, לא, זה לא נתינתם, זה מצווה בפני עצמו. ואותו דבר בטבעות אהרון יהיו עבדים לא יסורו ממנו, הגמרא רצתה להבין שזה נתינתם על אופן עשיית עבדים, והגמרא אומרת, לא, זה לאו בפני עצמו, והשיבו, וכל פעם הגמרא עונה, מי כתיב שלא ייזח ושלא יסורו? אז שוב, הגמרא מבינה שאם אין לך את השין, אז זה לא נתינת טעם, אז פה אנחנו רואים קצת יותר מחודד, לא צריך להיות כתוב כדי ש, אלא כתוב ש, ואז זה נתינת טעם, אבל אם לא כתוב כך, אז הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה, שזה לא נתינת טעם, זה לאו בפני עצמו, ומאלו נלמד, שכל מקום שנאמר בתורה, לאו מוסף על המצווה, ואינו טעם מפורש למה שקדם, נתפוס אותו לאו בפני עצמו, כמו לא יקרא ולא ייזח. זה שהתורה נוקטת בלשון לא, זה לאו. אתה רוצה לומר שזה נתינת טעם, אז הפסוק צריך לומר את זה מפורש, ואם הפסוק לא אומר את זה מפורש, אז זה לא נתינת טעם, אלא לאו בפני עצמו. כך אומר הרמב"ן. וכן כתובים רבים, יש לנו הרבה דוגמאות לזה בתורה, כגון ערוות קלתך לא תגלה, אשת מנחה היא לא תגלה ערוותה, על דרכו של הרב אינו אלא טעם למה שקדם. בא, לפי הרמב״ם זה סך הכל הסבר, כי רעה גדולה היא שהיא אשת מנחה, שהוא חייב בכבודך ואתה מתחייב מאהבתו, שהתורה באה להגדיר לך. אשת בנך היא, אתה חייב לאהוב את הבן שלך, איך אתה יכול? ואין ראוי שתגלה ערוותה. זה ההסבר של הרמב״ם. ואין ראוי שתגלה ערוותה, ועל דעת חכמים בתלמוד נדרש, ויבוא עליו השני לחייב עליה לאחר מיתת בנו. ואשת בנך היא לומר, לא אמרתי אלא כשיש לבנך אישות בה, פרט לאנוסה ושפחה ונוכרית. אז יש לנו שני לאווים. כתוב לא תגלה את ערוות קלתך, לא תגלה. זאת אומרת, ברגע שהבן נשא אותה היא נחשבת קלתו, והוא אסור בה גם אחר מיתת הבן. ואשת בנך היא, למה התורה מדגישה אשת בנך היא? לומר דווקא כשיש אישות. זה שני לאווים, והשני מגדיר לי דווקא כשיש אישות, דהיינו אם הוא אנס אותה או שפחה או נוכרית שבנו בא עליה, שאין שם שם אישות, אז באמת היא מותרת לאו. וכן הכתוב, במקלל אביו, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו, והוא כנותן טעם. בפשט הפסוק הייתי חושב כמו הרמב״ם, שהפסוק סך הכל מסביר, כי עשה נבלה גדולה שנתחייב עליה בדמו, שהתורה באה ואומרת, אביו ואמו קילל, איזה דבר היום ונורא, דמיו בו, אז בגלל זה הוא נהרג. ואין חכמים רואים בעבור כל זה שלא לדרושו, חכמים בכל זאת כן דורשים את זה, הם לא אומרים זה נתינת טעם, אלא הם אומרים למקלל אותם לאחר מיטה. למה כתוב אבי ואמו קילל? לחייב אותו גם אחר מיטה. אף על פי שאינן מרגישים, ולמרות שהם כבר מיתים, ומבחינת האב והאם הם לא חשים את זה שהוא מקלל אותם, כך חזל דרשו אבי ואמו קילל, גם לאחר מיטה הוא חייב דמיו בו. כל זה שלא לדורשו למקלל אותם לאחר מיטה, אף על פי ש... סליחה, חזרתי. והמכה פטור, כמו שנדבר בפרק 9 מסנהדרין, מכה אביו ואמו אחרי מותם, הוא פטור, אבל מקלל אחרי מותם חייב. וכן היה ראוי לפי דעת הרב, שנאמר בפסוק, וכל ישראל ישמעו ויראו, ולא יסיפו לעשות כדבר הרע הזה, שיהיה טעם לעונש הגדול, הנאנשים בעניין. התורה אומרת, תעניש אותו, תמית אותו ברגל, כדי שכל ישראל ישמעו ויראו, ולא יסיפו לעשות כדבר הרע הזה, בכל שעריך. לפי הרמב״ם זה סך כל טעם. ומצינו שדרשו הוא לאו עזרה למסית. הגמרא דורשת את זה כלאו בפני עצמו. לא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה. זאת אומרת שפה הלאו לא להיות מסית. כמו שמפורש בגמר סנהדרין. וכתבו הרב במצווה י"ז בלאו. הרמב״ם בעצמו כותב כך.
צריך לפרסם את זה, לא?
צריך לפרסם את מה? נכון. 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 זה דרשה מהפסוק. זה דרשה מכל ישראל ישמעו ויראו. מזה אנחנו דורשים שצריך לפרסם. ומהמילים ולא יוסיפו לעשות, מזה הגמרא דורשת את את הלאו למסית. ובוודאי מצינו בתורה טעמים בכתוב להחמיר בעבירה. הרמב״ן אומר, אל תחשוב שאני יוצא נגד הרמב״ם מכל וכל. יש מקומות שבאמת התורה באה להדגיש, זה דבר מאוד חמור. כגון, ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוקיך, אני השם. ואמרו בספרה, מלמד ששבועת שווא חילול השם. למה כתוב וחיללת את שם אלוקיך? זה מלמד אותי ששבועת שווא זה נחשב חילול השם. אבל הנאמרים בלשון לאו, אומר הרמב"ן, כל זה בתנאי שלא כתוב את המילה לא, אבל ברגע שיש לי לשון של לאו, כולם למניעה הם, בזה אני חולק חזיתית עם הרמב"ם, כל מקום שכתוב בתורה את המילה לא, זה לאו. ואילו היה טעם בלבד, היה אומר אל תחלל את ביתך להזנותה ומלאה הארץ עמה. למה התורה אומרת, ואל תכלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ? למה התורה מוסיפה את המילים האלה? כי יש פה לאו. אם התורה רק הייתה אומרת ומלא הארץ עמה, אז הייתי מודה, כי זהו טעם הכתוב הזה, שהפסוק סך כל נותן טעם. וכן את אלה לא ייקח אם התורה הייתה אומרת שהכהן לא יישא את הנשים האלה ויחלל זרו בעמיו, אז הייתי אומר שזה הסבר. מאחר והתורה אומרת ולא יחלל זרו, אז אני לומד שזה עוד לאו. ואומנם, ראוי הוא שנשאל מבעל ההלכות כמאמר הרב. זה עליו מאיזה דבר הוא מונע. אז הרמב"ן אומר, בסדר. בעיקרון, אני מסכים. אבל רגע, מה המניע? למה יישא ממה זה מונע? אבל לא יתבזה במענה השאלה הזאת ולא יתבייש ממנו. הוא אומר, ויהיה לו תשובה על השאלה הזו. שכבר דרשו בספרי ולא תחתי את הארץ, להזהיר בית דין על כך שהמילים ולא תחתי את הארץ, זה תוספת יש לב, לא תזנה את ביתך, אל תחלל ביתך להזנותה. או, אני לא זוכר, זה ולא תזנה הארץ. על מה נאמר ולא תחתי את הארץ? כתוב, לא זוכר. לגבי גירוש, כן, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה, ולא תחתי את הארץ, כן. אז הספרי דורש, זה עזרה לבטין. הנה לא ראו לעשות אותם בלבד כדברי הרב, אבל מניעה ועזרה לבטין, וימנה לב בפני עצמו, שהוזהרנו לקוף אותו לגרשה, וכל שכן למנוע אותו שלא יישאנה, כמו שימנו מצוות חייבי המיתות והמלכויות, שעוזרו לעשות בעין הדין. יש עזרה מיוחדת שבית דין ייתנו מלכות ומיטות, וזה מנוי בפני עצמו. וכן לא תיקחו חופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, וכן ולא תחמול ולא תחסה עליו דמסית, ולא תגור ממנו דנביא שקר. אז בכל הדוגמאות האלה זה לאו בפני עצמו לבית דין לטפל בעניין, ובאמת זה נמנע לאו בפני עצמו. ואומנם כי בהרבה מקומות דרשו כן ואמרת להם זה האישה, חזל דורשים להזהיר בית דין על כך, וכן לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש, אז זה דין לבית דין. מה זה לא יימצא? זה דין שבית דין ידאגו לכך שלא יימצא. אבל הכוללן עזרת בית דין עם עזרת העושה לא יימנו. אתה לא יכול לומר שזה, אבל זה לאו בפני עצמו להזהיר בית דין וימנה. זה בעצם לאו עצמי. אבל הלאו של ולא תזנה הארץ איננו טעם, אבל הוא עזרה לשוכב עמה. לא למדנו כלל. לפיכך חזר וכתב לאו אחר, דלא תזנה הארץ עזרה לשוכב. אז הרמב"ן פה מיישב את הקושייה, הוא אומר, מה זה ולא תזנה הארץ? ולא תזנה הארץ זה עזרה לשוכב. יש דין שהיא לא תהיה זונה, אל תכלל ביתך להזנותה. מה עליו לא לשכב עם זונה? זה עליו שלא תזנה הארץ. וכבר הצריכו חכמים בכל מקום, במשכב הזכור, שכתוב את זכר לא תשכב, אמרו למדנו עזרה לשוכב, עזרה לנשכב מניין, אז הגמרא דורשת. ובבהמה נאמרה בתורה, עזרה לשוכב, עזרה אחרת לאישה הנשכבת. ועם כל זה הוא צריכו עוד לעזרה אחרת, לנשכב, לגבר שנשכב עם בהמה, כמו שמפורש בגמר סנהדרין. אז אנחנו רואים שפה כל צד במעשה האיסור של משכב צריך עזרה. ואפשר שאף עזרת האישה הזונה נלמוד מזה. כי ולא תזנה הארץ יכלול הזונים שניהם, ולא תזנה הארץ הולך גם על הגבר ועל האישה. ואל תחלל את ביתך להזנותה, איננו מביאה אישה כלל. זה איסור על האבא, זה לא איסור על הבת, זה לא איסור על הזונה, זה לא איסור על השוכב. ושנו בספרה והביאו אותה בגמר יבמות ובסנהדרין, אל תחלל את ביתך להזנותה, זה המוסר ביתו פנויה שלא לשם אישות. וכן היא המסורת עצמה שלא לשום אישות. וכן היא המוסרת עצמה שלא לשום אישות, אז זה גם כן, אל תחלל את ביתך להזנותה. והמוסרת עצמה, אם הם דנין אותה מן האב, לא ידעתי באיזו מידה יביאו אותה. והיה להם לבאר עמידה בברית הזו. הוא אומר, אם עליו, על הבחורה עצמה שהיא לא תזנה, זה מהפסוק, אל תחלל ביתך להזנותה, אומר הרמב"ן, איך? הפסוק לא אוסר אותה, הפסוק אוסר לאבא. אבל הוא ללמד, איך אני יודע, שאסור לבחורה להיות זונה, זה מהפסוק, לא תזנה הארץ. ומה שאמרו עוד שם בספרה, ולא תזנה הארץ, מזנים הם הפירות, הוא על דרך האגדות, נשמח מפני שלא אמר ולא יזנו עם הארץ. בגלל שלא כתוב לא יזנו עם הארץ, אלא לא תזנה הארץ, אז חזל דרשו באגדה שזה מלמד שאם הם זונים, אז גם הפירות של הארץ זונים. אבל עיקר הכתוב לרבות המזנים עצמן. בעצם הפסוק בא לומר לי, גם הוא, גם היא, זה עליו עליהם. וכן הוא מלאה הארץ זימן נדרש שם למזנה ולזונה, וכן בגמר יבמות רב אליעזר בן יעקב אומר, מתוך שהוא בא על אנשים, על נשים הרבה ואינו יודע על איזה מהן בא, והיא שקיבלה מהאנשים הרבה ולא ידע מי קיבלה, נמצא אח נושא אחותו ואב נושא ביתו, ועל זה נאמר מלא הארץ עימה. אז זה גם חוזר על הזונה והזונה. הפסוק של ומלאה הארץ עימה, מתוך זה שהם זונים, אז בסוף זה יגרום המון זימה בארץ שאף אחד לא ידע מהקרובי משפחה שלו. ואנחנו נמשיך פה בעזרת שמחה.